ערב טוב. מתחילים בספר שמות. ותחילתו של ספר שמות היא ממש חזרה על מה שאנחנו כבר כולנו זוכרים מסוף ספר בראשית. למה לחזור? מפני ש בעצם סיום התקופה של בני ישראל בימים היפים במצרים נכתבה כבר בסוף פרשת ויגש. היא נכתבה בפסוק אחד שנמצא לפנינו במקור 2, הזכרנו אותו כבר בהקשרים אחרים בשבוע שעבר, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויהי אחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. זה פסוק ללא זמן, לא כתוב כמה זמן זה היה. לפני כן כתוב, מי אלה שבאו למצרים? 70 נפש, כל השמות מופיעים. באמצע יש כנראה הפסקה שלא כל כך חשובה לנו בתיאור כל הפרטים שלה. אבל פרשת ויחי היא מה שנקרא פוז, לתקשורת, הפסקה, שנועדה כדי להכניס אותנו לבמה אחרת, לבמה בבית, לבמה שבה יעקב מברך את בניו, לבמה שבה פוגשים את הנכדים ואת הנינים. זוכרים את יוסף בתמונה האחרונה של ספר בראשית, כאשר על ברכיו כבר נמצאים בני שילישים ובני ריבאים, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. במה ביתית שבה הולכים בני יעקב לקבור את יעקב במערת המכפלה ומתחייבים ליוסף שבו יבוא היום ובניהם ייקחו את יוסף לקבורה בארץ ישראל. בעצם תחילת ספר שמות היא חזרה אל המקום שהיינו לפני ההפסקה המשפחתית, לפני הברכות, לפני היסודות האלה שיעקב מעביר לכולנו. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, והיא כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אין פה אף תוספת. חוץ מהידיעה שכל הדור ההוא מת, אבל כל אחד מבין את זה. אולי התוספת היחידה שיש היא בפסוק הבא. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. שזה בעצם גם כבר נכתב במקור 2 א', וישב ישראל בארץ מצרים, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. אז לא כתוב ויעצמו, לא כתוב במאוד מאוד. כמובן כל מילה היא מהותית, אבל סך הכל הנושא נכתב. למה באמת זה חוזר? אני מבין שזה חוזר כדי להזכיר לנו איפה היינו. אבל זהו ספר שמתחיל, והוא מתחיל בעצם בהגעה מצרימה, למרות שהוא בא לספר בעצם על השואה שמתחילה עכשיו במצרים. מי שיצטרך לקבוע את התוכן של הפרשה, היא מתחילה בפסוק הבא, ויקום מלך חדש על מצרים. אם רוצים לחזור ולהגיד שבני ישראל במצרים קם להם מלך חדש, למה פירוט? ראובן, שמעון, לוי, עוד מישהו מאיתנו לא זוכר? כל בני ישראל היו במצרים, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, מי מאיתנו לא? מה חסר היה בספר של ויקום מלך חדש? הרי זה אותו פסוק שהיה כבר בויגש. ואלה שמות בני ישראל אשר באו מצרים, היה כתוב כך בויגש. זאת שאלה פרשנית שאנחנו נרצה להידרש לה בהמשך. השאלה שיותר מעניינת אותנו היא מה שלא כתוב פה. פסוק זין הוא התיאור של עם ישראל בשיא עוצמתו, בשיא כוחו, בגלות. ובני ישראל פרו וישרצו. זאת פעם ראשונה שבני אדם שורצים. לא נשמע טוב בעברית מודרנית. וישרצו. שישה בקרס אחד, מלמדים אותנו חז"ל. יעקב בירך אותנו וידגו לרוב. פרו וישרצו, וירבו, ויעצמו. עוצמה הולכת פחות מכל המילים הקודמות עם גלות. נכון? עוצמה כבר מתארת משהו אחר. אפשר לפרוט ולרבות. עוצמה, יש לי תחושה שהיא מתארת משהו מאוד, מאוד חזק. הייתי צריך לתאר עוצמה זה מדינה, עוצמה זה, לא, כך במושגים שלנו. במאוד מאוד. ועיקר החידוש זה, ותמלא הארץ אותם. ותמלא הארץ אותם פירושו שמה שכתוב במקור 2א, עבר שלב. כי מה כתוב ב-2א? וישב ישראל בארץ מצרים, איפה בארץ מצרים? בארץ גושן. הגטו נפתח. גושן, חבל ארץ מאוד מפותח ומכובד, נאחזו בו ופרו ורבו מאוד, עם השנים, ותמלא הארץ אותם, לא ארץ גושן, הארץ. הארץ הכללית היא ארץ מצרים. ודווקא לכן באה השאלה הבאה. מה קרה בין פסוק ז' לח'? זאת השאלה הראשונה. פתאום ויקום מלך עלה של מצרים. פתאום הגיע הגוי הרע. בין הפסוק של בני ישראל שנאחזו בארץ גושן, בין מות יוסף להולדת פרעו החדש, עוברים יותר מ-100 שנה. לא מסופר על זה כלום. למה לא חשוב לנו לדעת איך התפתחו הנסיבות שהולידו את הניסיון הראשון לפתרון הסופי? האיש הזה שיבוא עכשיו ויכתוב את כתב הפתרון הסופי הראשון המסודר בעולם. כל הבן הילוד היאורה תשליחו. לא ראויה ההיסטוריה הכל כך חשובה הזאת לנו, שתאמר עליה איזושהי מילת רקע אחת, או שאולי מילות הרקע כבר כתובות ולא שמנו לב אליהן? זאת תהיה, אחרי השאלה הפרשנית שנגעתי בה בהתחלה, סתם להבין פשוט את החזרה, לכאורה היתירה הזאת, הכל ידוע לנו, זאת תהיה שאלה הראשונה שנשאל. איך פרעו נוצר? איך נוצר פרעו הרע? עכשיו בוא נלמד את פרעו רגע. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. וכולנו יודעים שאחד אמר חדש ממש, אחד אמר שנתחדשו גזירותיו, גם אם יגיד שנתחדשו גזירותיו, אין הכוונה שאותו מלך חי 150 שנה הלאה. שנתחדשו גזירותיו, זאת אומרת, השושלת הייתה בסדר, היא המשיכה את הנעימות עם יוסף, פרעו כשם של שושלת. פרעו כמו אבימלך בגרר, כמו מלכים שיש להם שמות שושלות, אחשוורוש, ארתחשסתא. נתחדשו גזירותיו או חדש ממש, לעניות דעתי בא להגיד בעצם, ממש לא חשוב. ההיסטוריה השתנתה מקצה לקצה. ועכשיו השאלות הקשות. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נתחכם עלו, פן ירבה. עוד מעט נמשיך. כמה שאלות. קם פה אדם בבוקר, הוא מחליט כי אנחנו עם, הוא אומר אל עמו, הנה עם בני ישראל. הביטוי המחמיא הזה מאוד מזכיר למי שזוכר את המן הרשע. כאשר הוא בא אל אחשוורוש ואומר לו, אדוני, לא יעזור לך להתכחש, ישנו עם אחד, גם אם הוא מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. הוא ממש לא צריך לענות לקריטריונים הגיאוגרפיים של עם, או התרבותיים של עם, או הלשון של עם, או ארץ של עם. זה לא חשוב איפה הוא גר, הוא יכול להיות בכל מדינות מלכותיך. הוא יכול להיות הכי מפוזר, הכי מפורד, הוא עם. והוא עם אחד. מעניין מאוד שכך פרו פותח. אבל השאלות שאני רוצה לשאול הן מאוד פשוטות. פתאום קם אדם בבוקר ומחליט לקחת את המעצמה הגדולה של העולם, הנאורה, ולהפוך אותה תוך יום לחבורת רוצחים. המון שאלות. הדור שלנו לא מפסיק לשאול את זה על עצמו. והעולם שותק. איך אנשים שרק אתמול שלשום שמעו מוצרט ושוברט וניהלו אגודות של צער בעלי חיים, הופכים תוך יום למילדות שצריכות לשחוט כל תינוק? איפה הם עברו את הקורס הזה? הם הרי אירופאים. פעם אירופאים הייתה מילה שאמרה תרבות. הם הרי ממצרים. איך זה קורה? איך הוא מצליח ברמה האישית להפוך אותי מאדם שחי אתמול עם השכנים שלו ותמלא הארץ אותם, לאדם שמכניס אותם למחנות עבודה בפתאום ברעמסס ויעבידו? מאוד הגיוני שבני ישראל יאמרו, זה לא הגיוני, זה לא ריאלי. איך זה באמת כן הגיוני? שאלה שתיים. שאלה אחת היא בעצם על המצרים עצמם. על המצרים או על משתפי הפעולה או על כל אלה שמשתפים. שאלה שתיים. לא חייתה אדוני אלוהים מלך עולם שהכל נהיה בדברו. שאלה שתיים היא השאלה הקשה שקשה מאוד להשתמש בביטוי, אבל ככה נהגו לקרוא לזה פעם, בביטוי נוראי. מה, ואנחנו צאן לטבח? בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו. פתאום בא איזה חתיכת מנוול ואומר לי לעבוד עבודת פרך. אתמול הייתי בוס שלו. מה, והיהודים שתקו? הם הרי מחזיקים את המשרות הכי מכובדות. מה קרה? זה מופלא, אבל השאלות האלה הן שאלות לא עוד בנות 60 ו-70, הן שאלות בנות 3,500 שנה. שאלה האחרונה, שאולי היא הבסיס לתשובות של הכל. אני חוזר לפסוק ת' ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. לא נראה לי שהוא מתכוון להגיד שמספרית היו יותר יהודים ממצרים. מצרים היא מה שהיום קוראים יבשת. היא הכל. מתכוון להגיד, אם הם מנהלי הבנקים, אז אחד שלהם תופס לנו 100. רב ועצום. בסדר. הווה נדחה כמלו. מה הווה נדחה כמלו? קם פרעה ואומר, אני עכשיו אלמד אתכם את יסודות החוכמה האנושית. נו, הייתי מצפה מממלכה המצרית שלימדה אותנו בנייה ותרבות ואדריכלות ופילוסופיה, בוא נשמע מה תרגום ההתחכמות של מצרים. מה נדחק, מה לא? בוא נרצח. למה זאת כזאת חוכמה? הביטוי נדחק מה לא מחייב הבנה. הבה נדחק מה לא, פן ירבה והייתי כתקרן. מה ההתחכמות שהוא עשה? בוא נראה מה הוא עשה. דבר ראשון, וישימו עליו שרי ניסים למען ענותו בסבלותם. דבר שני, ויבן הרי מסכנות לפרו את פתאום ואת רמסס. דבר שלישי, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. דבר רביעי, וימררו את חייהם בעבודה קשה וחומר ובלבנים בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. פעמיים זה נקרא עבודת פרך. אני משאר לעצמי שאם הייתי צריך לתאר מנובל קלגס נאצי עם מגלב, היו יכולים לתאר אותו בהמון מילים. רשע, מנובל, מה שאתם רוצים. לא חושב שמישהו בעולם היה מתאר אותו חכם. זאת הוכחה לחוכמה אנושית מדהימה. מה החוכמה? מה זה שייך פה? אבל נדחק מה לו. מה הוא אמר? הוא אמר, בוא נהרוג אנשים. למה זה חוכמה? האור החיים מנסח את השאלה הזאת מאוד יפה. בלשונו הענוותנית, כל כך מתאים, במקור חמש, נקרא רק שורה ראשונה, וישימו עליו, אתם רואים במקור חמש, באמצע העמוד, כותב האור החיים, רב חיים אבן עטר, וישימו עליו, בלשון פסח, הוא שואל, כאן הבן שואל, מה חוכמה נתחכמו בזה? אין זו חוכמה, אלא ראות וחציפות. זה חוכמה? ויאמר אל עמו, הבה נהיה מנובלים. למה הבה נדחק מלו? זו הגאונות שלך. היית אומר, הבה נדחק מלו, ניקח אותם במטוסים ונרים אותם לשמיים. היית שומע את החוכמה? אחר כך אנחנו זוכרים את ההמשך. מלך מצרים פונה למיילדות. הוא נותן להם הוראה. אם בן הוא ועמיתן אותו, ואם באתי וחיה, המילדות, פילי פלאות, מחיות את הילדים. ואז, כשרואה פרעה בפסוק האחרון, בפסוק כף ב', שזה לא עובר דרך המילדות, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיון. אני רוצה שנבין, תראו למה זה מגיע. הוא אומר לכל עמו לאמור, לא הבנתי, ולא היו מצרים שאמרו לא. כל עמו לאמור. הרי זה לא ביצב פרעה למילדות, אם המילדות לא הלך לו. הוא פונה עכשיו לאזרחים. אתמול חיו יחד באותם בניינים. אני חוזר במשפט אחד. ראשית, איך מגיעים לשנאה כזאת בעולם? לרצון כזה להשמיד עם? על השאלה הזו לדעתי לא צריך להאריך. נגענו בה, נדמה לי אפילו בשבוע שעבר, הזכרנו אותה במילה. אני אזכיר אותה רק בשני משפטים. ואין ברירה, חייבים לדבר קשה. רק במשפטים בודדים. הרי נכנסים לספר שמות, ובדיוק כמו כשהולכים עם האחים בספר בראשית, ומרגישים שלא הולכים עם האחים פעם, אלא הולכים איתם היום. זה הרבה יותר בספר שמות. ואני יודעתי, פתיחת הספר ואלה שמות בני ישראל, באה לומר לנו דבר אחד. כולנו היינו שם. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, כולנו. פעמים הרבה שאלתי את עצמי למה הספר הזה נקרא שמות. ולעניות דעתי התשובה היא פשוטה. כי כל מה שבא להתגלות בספר הזה, הוא שבתוך הממלכה שביקשה להפוך שימות למספרים, קם עם שהכריז שלבני אדם יש שמות. מצרים היא ממלכת המספרים של העולם. אחת הדעות בחז"ל, מהי עבודת פרך, באה התשובה המוזרה, שעבודת פרך היא שהיו נותנים עבודת אנשים לנשים ועבודת נשים לאנשים. זו תשובה מאוד עמוקה. התשובה באה לומר, עבודת פרך היא לא פונקציה של כמה קילו נתנו לך לסחוב. עבודת פרך היא עבודה שמתעלמת ממה שאתה. האתה בכלל לא חשוב. חשובה התפוקה שהמלך רוצה. אתה כלום. אתה מספר סידורי. אם אתה נותן תפוקה, שווה להחזיק אותך בחיים. עוד לילה. אם אתה מפסיק לתת תפוקה, אתה אבק. וחבל על החמצן שאתה לוקח בעולם, כי העולם שייך לרייך, לא לך. אבל הבית של העולם הוא זה שיודע להחליט מי יחיה ומי ימות על הרמפה עם אצבע. הוא קובע מוות וחיים. אפילו לא ביד הלשון, בענפת אצבע. מה שקובע בחיים הוא אם אתה גבוה או נמוך. כי אם אתה מתחת לרף, אז אתה לצד הזה. אם אתה מעל, אתה לצד הזה. מה שקובע מי יחיה מהרכבת הוא כמה חייטים צריך מפקד המחנה בשביל להשתעשע עם מחלות הנפש והמין שלו. זה מה שבעצם קובע. אתה לא קיים. אין שימות. אתם יודעים מה השאלה הראשונה ששואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא? אני אלך לעם ישראל, אבל הם ישאלו אותי שאלה ואמרו לי מה שמו. ריבונו של עולם, אתה מוכן להפסיק להסתתר ולהתגלות בשמך בתוך ההסתר הזה? בספר שמות יש מלחמת עולם עם ממלכת עבודת הפרך. כאן קם עם שמבקש לגלות שם של כל דבר בעולם. לכן ממצרים צריך להגיע להר סיני, כי אם העולם הזה רוצה שם, הוא צריך שתהיה לו תורה. הוא צריך שירד השם על הר סיני ויאמר, אנוכי השם אלוקיך. אם העולם הזה רוצה שם, הוא צריך שיהיה לו משכן. רק אחרי שהעולם הזה יקבע שיש לו שם, זה אגב בדיוק מה שקרה בבריאת העולם. כשאדם וחווה נבראו, מה היה תפקידם? תמיד אנחנו מזכירים, אחד, לתת שמות לכל הבריאה. שמות. חוץ מזה הכל קיים. להוציא דבר אחד בבריאה. עוד אין גשם. מטר. למה? כבר יש הכל. אין גשם כי אדם אין. ואם אין מי שיתפלל, אז יש שקע ויש תקע. יש את כל החוטים. ויש תחנת כוח. אבל אין מי שיחבר. לכן עוד אין גשם, ולכן יש הכל, אבל אין כלום, כי לכל אין שמות. עברית אחרת, האדם נברא כדי לתת לעולם שבת. אם עליה הייתה שבת בעולם, היה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, היום היינו בערך בשני מיליארד ומשהו. העולם היה מספר סידורי, כמו שבני האדם היו מספרים סידוריים. בשביל זה נברא העולם בעשרה מאמרות, כי השם אומר לעולם, ואז לעולם יש משמעות. מה שניסה פרעו לעשות בעולם, הוא להחריב את העולם שנברא בעשרה מאמרות. איך הוא אומר למשה ואהרון? מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם. ועד רבה, אם אתם אומרים שתפקידם של עם ישראל זה לגלות את השם הזה שאתם מדברים עליו, אז אני מודיע לכם מראש, גם את ישראל לא אשלח. ההסבר אגב הוא מאוד ברור. כי אם אתם אומרים שהשם הזה הוא אלוקי העולם והוא נצח, זאת אומרת שהוא מפריע לי, כי אני אלוהי העולם. אני היאור ולי יאורי. אני עשיתי ואני אמחץ ואני אחיה ואני אמית. ולשב אתם מנסים לחבר את העולם לאיזשהו שורש, נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה להשם אלוקינו. תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. תפסיקו לבלבל את המוח עם חיפוש של מקור ומשמעות לכל דבר בעולם. או בלעז, תכבד העבודה על האנשים, ארבית, מחת, פריי. כך בונים שיטה. אבל מה אני אגיד לעולם? זה אני מטורף. אז מפתחים תורת גזע. זה עם עליון. ויומר אל עמו, הדמוקרט הגדול, אבי אבות הדמוקרטיה, פרעו מלך מצרים. הלך להייד פארק ושאל את עמו מה הוא אומר. רודן, שהיה עושה בכל אחד מעמו את אותו דבר שעשה בכל אחד מאויביו כשרק השתלם לו. אבל כדי שהמטורף יקבל עיגון, הוא לוקח ריפוד וכותב מיין קאמפ ויוצר אידיאולוגיה. זה לא הוא, זה הגזע שהוא בא ממנו. הוא מבין את זה פרעה, ולכן הוא הראשון שקורא בפירוש לעם הזה, עם בני ישראל. זה מעניין מאוד, זה לא עם ישראל, זה עם בני ישראל. הבני ישראל האלה הם לא 70 ולא נפש, הם עם בני ישראל. אל תתבלבלו, יש פה מלחמה בעם. יש כאן גזע מול גזע. ואחד מהשניים חייב להיות נחות. אבל מה הנסיבות שיוצרות את המטורף הזה בעולם? זאת תהיה שיא השטחיות לומר, נסיבות פוליטיות, מקריות. התשובה היא מאוד לא נעימה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. דיברנו על זה. ואותו הפרק הוא הפרק הכלכלי הגדול של יוסף. זה היה לפני 100 שנה. ויותר. המצב הכלכלי במצרים הוא רעב. העם מלאים את אדמותם, אנשים מאבדים את העצמאיות הכלכלית, הופכים כולם להיות לא רק שכירים, אלא אריסים, נותני קומיסיון, נותני אחוזים. כדי להבטיח שליטה, מנהל יוסף מערכת כלכלית מדהימה, ואת העם העביר אותו לערים. טרנספר! כל מצרי עובר מהמקום שהיה לו, לערים. עוברים לתעשיות גדולות כדי לקבל משכורת ולחיות. אין לך סיכוי עם החקלאות שלך ועם העצמאות שלך, עם האדמה הפרטית שלך. העם עובר לאט לאט לערים. כל אחד למקום, מקצה, מהקצה עד הקצה כתוב שם. מקצה מצרים ועד קצה הוא. מקצה לקצה. מי שהיה בצפון, בדרום, מי שהיה בדרום, בצפון. רק אדמת הכהנים לא קנה. כי חוק. יש במצרים חוק. בפריסטס, בכמרים, בכהנים לא נוגעים. קוראים לזה אשר לכנסייה לכנסייה, או אשר לקיסר לקיסר. יש את הכנסייה ויש את המדינה. זה טוב שיהיה ביניהם איזה שיתוף פעולה כשצריך יהיה להחביא מישהו. שווה בשורה האחרונה. הם גם נותנים את הגיבוי הדתי לעניין. ואז, כשאת אדמת הכהנים לא קנה, אבל כל המצרים עוברים ממקום למקום, מה קורה בארץ מצרים, בארץ גושן? היהודים, אה? נאחזים בה ופרים ורבים מאוד. היום למדתי שיעור בתרגום לעניות דעתי לא מדויק. הסתכלתי בשני תרגומים לפסוק שמופיע בשתיים א', וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. יש פה בעיה, ארץ מצרים או ארץ גושן? אז הסתכלתי בשני תרגומים לאנגלית. תרגום אחד כתוב, בארץ מצרים, in the land of Egypt, ארץ מצרים, בארץ גושן, in the country of גושן. במחילה, זה יפה מאוד, אבל זה לא מה שכתוב. זה המצאה. כי ארץ גושן זה לא קאנטרי. זה היה אומנם קאנטרי קלאב. זה היה מצוין. היה חזובה ויפרו, מה זה היה שם? זה היה פילי פלוין. אבל זה לא קאנטרי. בתרגום אחר ראיתי Land of Egypt, Region of Goshen, במחוז. נחמד מאוד, גם זה לא מה שכתוב. יודעים מה זה בארץ מצרים, בארץ גושן? בשביל היהודים, ארץ מצרים זה פחות או יותר כמה גויים מקריים שמסתובבים פה מסביב. אבל בעיקר זה קראון הייטס תיבנה ותיקונן. זה ארץ גושן שליטה. איך אמרו היהודים? אגב, למה הם הגיעו לשם? למה הם הגיעו לשם? נכון, כי היה רעב. בטח, נכון? ומי הזמין אותם? אורחים של מי הם היו? של המלך. פרו קיבל אותם אישית? ואמר להם, מי שרוצה להיות שרים אצלי והכל, נכון? נתן להם את גושן? בדיוק כמו המלך קוזמיר, שהזמין אישית את היהודים כדי שיפתחו לו את הכלכלה. זה טוב כמה יהודים ליד. כיוון שליהודים קצת מסוכן, כי מסביב לא כולם אוהבים את האלה שמצליחים ככה כמו יהודים, ובעיקר שהיהודים לא מלאי ענווה כלפי כל אלה שמסביב, אז כדאי לארגן להם איזה שכונה סמוכה לארמון של המלך. קזימיז' קוראים לזה בפולנית. או גושן. זאת ארץ בפני עצמה, עם חוקים בפני עצמם. כשכולם עוברים מעיר לעיר, שם עושים ביזנס בוול סטריט. כשכולם סובלים, שם עושים מזה כסף. כי יהודי צריך לדעת לתרגם מה קורה לתכלס. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. גם אתם אחרי 100 שנה שהיהודים חיים כך, ולאט לאט בוקעים את חומת גושן ופורצים החוצה, כי ההשכלה מתפתחת, ויוצאים לערים הגדולות כבר, וכבר לא צריך אוניברסיטאות מיוחדות ליהודים, וכבר נמצאים בכל מקום ותמלא הארץ אותם, ובכל מדינות מלכותיך. אגב, כשהמלך החשירו שואל את המן, תגיד, בכל זאת יש לך איזה משהו מאפיין שאני אכיר? אז הוא אומר, כן. כשאני אגמור אותם, לך יהיה הרבה כסף. ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. אומרים שהנס של פורים, שפעם 10,000 זה היה כסף. ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. יש הרבה כסף אם יתפוס אותם. איך אומר הכלי יקר שהזכרנו בפעם האחרונה בהקשר אחר? הישב ישראל בארץ גושן. רק 3 שורות אחרונות. אחרונות, במקור 2ב. וכל כך נשתקעו שמה, עד שלא רצו לצאת ממצרים. למה חזרו מחברון אחרי קבורת יעקב למצרים? נו, ברור, יש חובה לחזור ולגמור את העניינים. אבל גמירת העניינים התארכה קצת. זה לקח קצת יותר זמן. וכל כך נשתקעו שם עד שלא רצו לצאת ממצרים. עד שהוצרח הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. אומר הכלי, עקר התורה אמרה למה נוצר פרעו. כי אחרת היהודים לא היו יוצאים. תשמעו את סופו, עד שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוצרח הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה, אני הבנתי שביד חזקה זה ביד חזקה על פרעו. לא, לא, זה ביד חזקה על היהודים כדי שהם יסכימו לצאת בסוף. הנציב כותב, כי לא יעזור לפרה שתרצה להוציא העגל, אם העגל יסרב לצאת. אם הוא מסרב, מוכרחים סכין. דברים מזעזעים. ואותן שלא רצו לצאת, מתו בשלושת ימי האפלה. אבל כל זה ממש ממש בצד. אני רוצה להגיע לשאלות הבאות, והדבר שדיברנו עד עכשיו הוא רקע מאוד יסודי. כי כל כך חשוב ללמוד את מצרים, פולין, את הכל, זה הכל דבר אחד. זה הכל דבר אחד. איך פתאום מצליח מנובל כזה כמו פרעה? הבנתי איך הוא קם. הבנתי שהיהודים... אבל איך הוא מצליח להפוך עולם? איך הוא מצליח לעשות את זה לבני ישראל? חזל כנראה בגלל הקושי הזה הציעו את ההצעה המדרשית שמחייבת הבנה. מקור 3, למעלה זה רשי, דלגו עליו בטובכם, למטה זו גמרה במסכת סוטה. בפרך, הפסוק הוא ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, רבי אלעזר אמר בפרח. רבי שמואל בר נחמני אמר בפריחה. תראו את רשי למעלה. בפרח, בפרח, כאילו כתוב פה שתי מילים. ודאי שרבי אלעזר, סליחה, רבי אלעזר כשהוא אומר בפרח, בפרח, הוא לא מתכוון להגיד שזה הפשט של פרח. פרח זה לפרוח, לשבור. לפרוח אגוזים. לפרוח קושייה. תירה, לשבור קונספציה שהייתה לפניכם. למה עשה מזה פרח? רשי אומר מדהים, בפרח, בפרח, משחום בדברים ובשכר, עד שירגילום לעבודה. זה חזק מאוד מאוד מאוד, אבל אני עדיין שואל, איך? היהודים טיפשים. בכלל אני לא מבין, פרעה חכם והיהודים טיפשים, הרי אתמול היה הפוך הכל, לא? הרי כל הזמן אמרנו שהנס היחיד הוא שמסביב כולם טיפשים, לא? מה קרה פתאום? שהחכמים, בדבר הכי חשוב, הם תמיד טיפשים. הרי הם למדו את ההיסטוריה, והם עוד פעם טיפשים, למרות שהם כל כך חכמים. אז איך פתאום החכמים טיפשים, וראש הטיפשים חכם? משחום בדברים ובשכר עד שהרגילום לעבודה, זה עיקרון. הבנתי, אבל לא הבנתי איך. לא הבנתי איך לוקחים יהודי חכם, ואומרים לו, תעבוד בפרך בשביל כסף. הפתאום הוא יסכים. בפריחה, בשברון גוף, ומותניים וחוזקה, מגלבים, שרשי מתאר, שברון גוף, לשבר את הגוף, לרסק את העצמות. מה, למה חשוב לו? המותניים, החוזקה, את הכל. תיאור נורא. הרמב"ן קובע כאן קביעה נפלאה. הבה נדחק מה לא, כותב הרמב"ן במקור ארבע כך. אתם זוכרים ששאלנו מה ההתחכמות? כאן הבן שואל, מה חוכמה היא? כותב הרמב"ן כך. לא ראה פרעו וחכמי יועציו להקותם בחרב. הבה נדחק מה לא, זה בוא נשים שרי ניסים. למה? בעצם מה שאני רוצה זה מה השורה האחרונה של מה שפרעו רוצה? זה להרוג את היהודים. הרי זה מה שהוא אומר בפסוק ב'. בוא נהרוג אותם. לא ניכנס. פעם היה לנו שיעור שלם על למה להחיות את הבנות. זה מין מצווה מוזרה מאוד של פרעו. זה לא סתם כל הבן הילוד היעור התשליחו ואת הבנות לא חשוב. כל הבן הילוד היעור התשליחו וכל הבת תחיון. זה עבודה קשה רפואית. כל הבת תחיון. ההסבר בראשונים הוא מאוד פשוט. אם נגמור את כל הזכרים, אצל פרעו, כמו בכל העמים, הולכים אחרי האבא. אם נגמור את כל הזכרים, את עם ישראל גמרנו. את הבנות כדאי להשאיר כדי לשבח את הגזע. כי אני הרי יודע מי זה עם בני ישראל, הרי הוא זה שהגדיר אותו רב ועצום ממנו. מה, לא מבייש אותך? פרעו, ראש הממלכה המצרית, להגיד על רועי הצון האלה שבאו מארץ כנען, שהם עצומים ממך? מעליב, לא? קצת מבייש. ושום דבר לא התפתח מאז שפרעו לפני 150 שנה קרא ליוסף כי רק הוא יודע לפתור חלומות? הם ממשיכים להחזיק את כל הכפתורים? הוא ידע מי הם. שיבוח הגזע קוראים לזה. ניסיונות רפואיים הם לא חלק מקרי מתורת גזע מטורפת. הם חלק מאוד מהותי. אז אם אתה כל כך רוצה לחסל את העם, למה אתה מתחיל עם שרי ניסים? לא ראה פרעו וחכמי יועציו להקותם בחרב. זה פילי פלאות הרמב"ן. כי תהיה בגידה גדולה להקות חינם העם אשר באו בארץ. במצוות המלך הראשון. הרי זה המלך הביא אותם. הרי פרעו שם אותם בגושן. מה פתאום אתה בא והורג בחרב? העולם לא היה מסכים. המצרים לא היו משתפים פעולה. תראו זה יופי. וגם עם הארץ לא ייתנו רשות למלך לעשות חמאס כזה. הדמוקרט הגדול. עם הארץ לא ייתנו רשות. למה כל כך חשוב אם עם הארץ ייתנו רשות או לא? בשביל להגיע לפתרון סופי, צריך להסניע אותם על כולם. בשביל להסניע על כולם, אני צריך להיות נחמד לעם ולהבטיח לכל אחד פולקסווגן ליד הבית. לכל אחד יהיה פולקסווגן רק לו. והסיבה שעוד אין לו את הפולקסווגן שלו הפרטית ליד הבית, זה כי היהודים אוכלים את זה. נו, אז אסור לי להפסיד את הרייטינג שלי בעם. אז אם אני אומר מיד דבר ראשון, חבר'ה מקים בחרב את היהודים, לא יהיה לך מי שיעשו את זה. חלק מהראשונים אומרים, אפילו טכני. הם לא היו מסוגלים פתאום להפוך לרוצחים. ככה פתאום, איך עושים את זה? ואף כי בני ישראל, הרמב"ן עובר לשאלה השנייה, צון לטבח קראנו לה, ואף כי בני ישראל עם רע ועצום, אתה אומר שהם עם רע ועצום, כי עשו עמהם מלחמה גדולה. הרי הוא אומר ונלחם בנו, לא? הוא הרי מפחד שנלחמו. אז איך הם פתאום טיפשים? אבל אמר שיעשה דרך חוכמה, שלא ירגישו ישראל, כי באיבה יעשו בהם. ולכך הטיל בהם מס. הוא התחיל עם מיסים. כי דרך הגעירים בארץ להעלות מס למלך, כמו שבא בשלמה. זה מס על הזרים. יש הגיוני, לא? אחרי כן ציווה בסתר למילדות להרוג הזכרים על האובניים. ואפילו היולדות עצמן לא ידעו בהם. תשאל היולדת, מה עם הבן שלי? תגיד המילדת, אקסידנט. ועוד אקסידנט, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. נקרה. והבן דוד מהארץ ישלח מכתב ויגיד, יש שם יותר מדי מקרים בארץ הזאת באירופה. תגידו לו, אתם תמיד עם הפרובוקציות שלכם, אתם מנפחים כל עניין. זה לא הולך לקרות שוב. זה בי. זה בסתר. ואחרי כן ציווה לכל עמו, כל הבן הילוד היאור התשליחו הוא. והעניין שלא רצה לצוות לשרי הטבחים אשר לא לאור גם בחרב המלך, או שישליחו הם אותם ליאור. הוא לא אמר לשרי הטבחים, אבל אמר לעם. עכשיו תשמעו למה, זה מדהים. אם הוא אומר לשרי הטבחים, ג'נבה, משפט. אבל אמר לעם הארץ, כאשר ימצא כל אחד ילד יהודי, ישליח אותו ביאור. הרי יש אנטישמיות ככה בצדדים. חלק ינקו את זה. יש אישור. וזה עובר ככה מפה לאוזן. מפלי פלאות. ואם יצעק אבי הילד אל המלך או אל שר העיר, יבוא אבי הילד ויצעק משפט, יאמרו שיביא עדים. אתם שומעים איך הרייך משתלט על מערכת המשפט? תביא עדים, נעשה משפט צדק, פה רק משפטי צדק. כל משפט פה צדק. וכאשר הותרה רצועת המלך, שהתחילה האנרכיה, היו המצרים מחפשים הבתים ונכנסים שם בלילות, ומתנקרים ומוציאים הילדים משם. זה נורא לחשוב שהדברים האלה נכתבים לפני 700 שנה על ידי הרמב"ן. לא יאמן. כי על כן נאמר, ולא יכלה עוד הצפינו. אתם מבינים למה לא יכלה עוד הצפינו? כי הגנבים מסתובבים בלילות לגנוב ילדים. מוכרים אותם, זורקים ליאור. כי לאט לאט משודר שיהודי הוא מספר. וזה טעם מאמר האומרים למשה רבינו, אשר הבאשתם את ריחנו לתת חרב בידם. זה מדהים. אתם שומעים מה שאומר הרמב"ן? אחרי שמשה ואהרון הולכים לפרעו, באים כל העם ישראל וצועקים על משה, נתתם להם חרב להרוג אותנו. מה פירוש? עכשיו הם יכולים רשמית להגיד שאנחנו פוגעים בהוד מלכותו. איזה שפלות, איזה גלותיות. מה, הרי שוחטים אתכם כל לילה. אבל זה לא, זה יעבור, זה פוגרום. כי אתה יוסיפו בשנאתם אותנו וימצאו טענה כי אנחנו מורדים במלכות. ויהרגו אותנו בחרב לעיני הכל. לא יצטרכו עוד לעשות במרמה. 400 שנה אחר כך, כותב האור החיים רבי חיים אבן עטר, פילי פלאות, הוא אומר, הבנתי, אבל לא הבנתי דבר אחד. אז למה הוא התחיל עם שרי מיסים? איך בדיוק העם הזה הסכים לשלם את כל המיסים האלה? הרי הם נאחזו ופרו ורבו, הם היו מעלי אחוזות. איך הם פתאום משלמים מיסים? תשמעו פירוש של האור החיים מדהים. וישימו עליו שרי ניסים, כאן הבן שואל, מה חוכמה נתחכמו בזה? אין זו חוכמה אלא ראות וחציפות. נכון? פתחנו את השאלה הזאת. עוד, איך ולעם ליבם בתחילת השיעבוד לשום עליהם שרי ניסים? עוד, איך בני ישראל נטו אורפם לעבודה נוכריה בחומר ובלבנים? שמאל, הוא עבד בעבודות הכי נקיות כמנהל הייטק, ופתאום הוא מסכים לעבוד בחומר ובלבנים. איך עשו את זה? איך זה התחיל? לא מה היה בהמשך. והנה רבותינו זל אמרו כי היה הדבר בהדרגה. תחילה בסרח, זוכרים? ולבסוף בפרח. כלומר, זה לא שתי דעות, אלא זה בכלל לא סותר. תחילה בפרח ולבסוף בפרח. יפה. ומן סדר כתובים משמע כי בתחילה שמו עליהם שרי ניסים. ולדבריהם זה צריך לומר כי קדמו דברים לשימת שרי ניסים. אם היה פרח, אז מה הם דיברו? אתם יודעים מה האור החיים מציע? אני לא אקרא בפנים מקוצר הזמן, זה מדהים. האור החיים אומר דבר פשוט. זה פילי פלאות. בפסוק כתוב, וישימו עליו שרי ניסים, למען, נו, איך כתוב? ענותו בסבלותם. לא הבנתי. וישימו עליו, כנראה על עם ישראל, נכון? שרי ניסים, למען ענותו, את עם ישראל, בסבלותם של מי? זה צריך להיות בסבלו. או למען ענותם. מה כתוב פה? אומר האור החיים, זה כל כך גדול. אומר האור החיים, לא הבנתם בכלל מה היה שם. פרו, תקשיבו מה זה אבא נדחק מה. הוא גאון. את כל השכל המצרי, את כל השכל האירופאי-גרמני משקיעים במסעפי רכבות. זה לא טיפשות. בשביל זה יש שכל. פרו אומר את הדבר הבא. איך אני לוקח יהודים שאתמול הם היו שליש מאזרחי ורשה? והיום מכניס אותם ל-2.3% בגטו קטן. ושם שם פי שלושה מיהודי ורשה, כי אני מביא גם את כל הסביבה. איך עושים את זה? ההסבר פשוט. יש להם מעמד כלכלי. אני אומר, תראו רבותיי, חייבים לעשות מיסים בארץ. טוען האור החיים, מיסים אצל מי? מיסים אצל כל הזרים. כשהבני דודים כתבו מכתב מהארץ, חבר'ה, זה בטח נורא מסוכן בוורשה, או בצרפת, או... ענו להם, אתם סתם לא נורמלים. זה בכלל לא נגד יהודים, זה נגד הזרים. זה בגלל שצרפת רוצה להילחם במוסלמים. היא עושה את עצמה שהיא לא כל כך אוהבת יהודים. אבל, על מה אתם מדברים? מלך צרפת, הדבר שהוא הכי אוהב זה יהודים. קודם כל, צ'ונט ואחרי זה יהודים. הם אומרים כאילו הם לא אוהבים, הם מתים על יהודים. ולכן, עשו את התרגיל הבא. אם אני עושה את כל היהודים ואת כל הזרים עכשיו משלמי ניסים, מה אני אגיד ליהודי שאתמול היה מולטי מיליונר עם אחוזות ונחלות? אני אגיד לו, תשמע, כל המדינה הופכת עכשיו להלאמה, אבל אנחנו צריכים מנכ"לים. אתם אוהבים להיות מנכ"לים, לא? אתם גם מוכשרים מאוד. ואנחנו צריכים מנכ"לים גדולים, אבל קשוחים. וכשיש גויים באזור, אתם יודעים להיות קשוחים, לא? ואתם תדאגו שכל הגויים ייתנו את המיסים. אתם מבינים איך לאט לאט מסניעים את היהודים? אתם יודעים מה אומר האור החיים? וישימו עליו שרי מיסים. אתם יודעים מי היו שרי המיסים? היהודים עצמם. וישימו עליו, שמו על עם ישראל את התפקיד של שרי מיסים. למען ענותו איך? וזה שהמצרים יסבלו. וכשהמצרים יסבלו, הם יבואו לפרו ויגידו, למה אנחנו צריכים לסבול? והוא יגיד להם, זה אני? תלכו למנהל הבנק. הוא במקרה יהודי? טוב, זה מדי מקרה, זה לא. אז קשור אליי. מבינים מה זה אבא נדחק בה? וישימו עליו את תפקיד שרי המיסים, למען ענותו איך תהפוך... עולם שלם לבטוח שונא את היהודים. תן ליהודים ג'ובים. תן להם כבוד. תן להם להקים את המערכת המסית. ויש לך מיליוני חיילים נאמנים. לתפקיד הנכסף של רצח עם. הווה נדחקם עלו. אתם שואלים, אז הוא חכם או טיפש? חכם מאוד. בעצם הוא טיפש, כי הוא מנסה להילחם בנצח ישראל. וצריך להיות טיפש גדול כדי לחשוב שנצח ישראל יכול פעם אחת להיגמר. אבל אנחנו הרבה יותר טיפשים. כי בגלל זה שאנחנו מוכנים להמשיך לסמוך על נצח ישראל, ולכן אנחנו באמת חכמים, כי נצח ישראל לא ישקר. לכן אנחנו מוכנים להיעלם עוד כמה וכמה וכמה מיליונים. הוא מחוכם מאוד. הוא יודע להפוך את כל התבונה שלו לשאיפה הכי גדולה של פרעוני העולם. למיגור שואפי השם בעולם. לעולם הזה לא יהיו שמות. כי אם לך ולך יש שם, אז מה ייחודי שלי, המלך פרעה? מה נותן לי כוח שכולכם עבדים שלי? אבל אם לכל איש יש שם, אז אתם לא עבדים שלי באמת. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. בספרים כתוב שמצרים היא לא רק מצרים הפיזית, היא לא רק מצרים ההיסטורית. את האמת הזאת צריך היום לדעת ברמה המציאותית, לא צריך להאריך בכלום. כאילו לא צריך להגיד כמה זה מופלט, כמה זה כל כך דומה וכל כך קשור וכל כך כאן. דווקא לכן מותר להוסיף עוד נדבך אחד אחרון. מצרים היא לא רק מצרים הפיזית. היא לא רק פולין הפיזית. ארץ גושן היא לא רק ארץ גושן. אגב, ארץ גושן בתודעה היהודית היא מקום מאוד יפה. היא מקום שנעשו בו כל כך הרבה ניסים. היא מקום שבו הופלא אפילו בזמן המכות עם ישראל מכל המוצרים. ברד היה בכל ארץ מצרים, ובארץ גושן, לא? ההיסטוריה הוכיחה שבאמת ארץ גושן זה לא רק region ולא רק country. זה ארץ גושן. ליהודים יש כוח. אין שום ספק. חסידים נוהגים להגיד שיהודים ביקשו תמיד לזכור את גושן. בימים הבאים, כש... ישבו בלילות החשוכים של הגלות ויסובבו את הסביבון, נוהגים החסידים לומר, יסובבו אותו עם האותיות, נס גדול היה שם. ואת יהודה שלח לפניו, להורות לפניו, בוש נא, אותיות, נס גדול היה שם. גוש נא. יהודים שצריכים להירגע זוכרים את הניסים של גושן. חבל כך, כי כך נרגעים מדי. וארץ גושן יכולה להפוך להיות בית כלא מסוכן מאוד. ספרים כתוב שמצרים היא ממלכת המצרים. בספרי חסידות מופיע שמצרים פותחת במם ומסיימת במם. אבל כמו בכל מיצר, המם הראשונה פתוחה קצת, כדי שאפשר יהיה להיכנס. והמם האחרונה כבר סגורה מכל עבר. זאת מצרים. ולכל אחד בעצם מאיתנו יש מלך כסיל שהוא מאוד מחוכם, פרעו כזה, שיש לו תוכניות מדהימות על איך להכניס אותי לממלכת המצרים. עבודת פרך היא לא רק התמונה של מגלב על גב של יהודי. היא לא רק זקנים מרוטים. עבודת פרך היא גם להבדיל המוכנות שלי להשתעבד לפרעה שלי. ולא להיות מה שאני ולא לחפש את שמי. רק מפני שהקידום שלי במפעל אומר שעדיף לי לא לעסוק במהי הזהות שלי ומי הם הילדים שלי ומהי הזוגיות שלי ומהי המשפחה שלי. חשוב יותר מהי התפוקה. בלי מגלב. התפוקה שלי תקדם אותי להיות בוס גדול יותר. לפעמים כל יום אנחנו נכנסים למצרים כמה פעמים. עם מם פתוחה, ומתחייבים לעצמנו שמחר אנחנו כבר מפסיקים את זה. אבל פתאום מוצאים את עצמנו מסתובבים בתוך מם סגורה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. להלן הרשימה של כל מי שצריכים לדעת את זה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, נפתלי, גד, אשר. כולם נמצאים שם. כולנו נמצאים במאבק מול השאיפה המצרית הקבועה. ברמה הכלל ישראלית, לאומית, וברמת הזהות הכי פרטית, הכי אנושית. אני יכול להיות במצרים גם כשאני בירושלים. ישנו מדרש, ובו אני עומד, שרק היום אחרי שחשבתי על הדברים הללו, נדמה לי שהבנתי אותו פעם ראשונה, פעם לא נתתי להבנתי עליו. הכרתי אותו ולא הבנתי אותו. זהו מדרש שמופיע בתוספות, לפנינו במקור 6, ובו אנחנו עומדים. שם מופיע מדרש פלאי, שתוספות מזכירים לגבי נושא הלכתי טהור. אתם יודעים שישנם למתת אבות מלאכה בשבת. 40 חסר אחת. למתת אבות המלאכה אינם כתובים בפירוש בתורה. לומדים אותם בהיקש, במשכן. תוספות מזכירים מקור אחר, ואני מודה, אף פעם לא הבנתי אותו. א', לא הבנתי את הרעיון שבו, ב', לא הבנתי איך זה קשור למקור שחזל כן אמרו בהיקש מהמשכן. תראו את זה, מקור 6. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. לכך קבעו זכר ליציאת מצרים. זה לא קשור אליהם. ושמעתי מהרם, כנראה רבי משה מקוצי, שיש במדרש, זה מדרש שתוספות מזכירים כבר, זה מדרש מוקדם. אנחנו מדברים פה על תוספות בני 800 שנה. שמעתי שיש במדרש. לפי שבמצרים עבדו בהם בישראל בפרך. אמרנו פרח, אמרנו פרך, אמרנו עבודת אנשים לנשים ונשים לאנשים. תשמעו מדרש מוזר. ופרך באטבש, יודעים מה זה אטבש, נכון? אטבש זה שאתה מחליף. א' זה ת', ב' זה ש'. ופרך באטבש, ו' ג' ל'. פ' זה ו', תכף יסדר. א' ת' ב' ש', אז פ' יצא לך ו', ר' ג', נכון? ת' ש', ר' ר' ג', ל', קיצור פרך זה כף זה ל'. ומה זה ו' ג' ל'? שהם מלאכות 40 חסר אחת. 39. למה אני מזכיר כל כך הרבה פעמים שזה תוספות בפסחים? כי אחרת הייתם אומרים שמצאתי את זה באיזה שיריים של גפילטה פיש וטיש, אני לא יודע שמי אמר אותו. זה נשאר ככה עם העצמות של הדג, ואני החלטתי שיש בזה, אבל זה תוספות מזכיר מדרש. והוא מקדיש תוספות שלם לזה, עוד מעט תראו את הנקודותיים של סוף התוספות, הרי כל פעם שמתקעים בתוספות מחכים פה לנקודותיים שיגלו אותנו. וכשנגלו ממצרים, הזהירם על השבת, לשבות מאותם למתת מלאכות. את, בש, וגל, מה הוא רוצה? מה רע לך בלמתת מלאכות של המשכן? זה פילי פלאות, אתם יודעים מה זה למתת מלאכות? למתת מלאכות זה מלאכת מחשבת עשרת תורה. למתת מלאכות זה, אתם יודעים מה זה שבת? שבת זה שאדם חופשי הוא אדם שהוא שולט בעבודתו ולא עבודתו שולטת בו. זכר ליציאת מצרים אמרו, למתת מלאכות אסורות. עכשיו אתה תוכיח שאתה שולט בעולם, ולא הבוס שלך במפעל שולט בך. אבל אני אפסיד שביעית מיכולת האריגה שלי, ותפוקת המפעל תהיה שביעית פחות. טיפש. אז תהיה לך תפוקה של שביעית יותר. אתה תהיה מספר שמפיק הריגים. הסבר אדיר התוספות הזה. פרך באטבש, למה הוא אמר אטבש? אטבש זה לא, אגב, אטבש זה מדרש חזל כבר. זה לא חבור. הרעיון באטבש זה בהפוך על הפוך, קוראים לזה בישראלית מודרנית. אתה לא רואה את זה בכלל. אתה לא מבין, אבל אתה יודע מה זה הווגל. הווגל זה האנטי פרך. אתה חושב ששבת בא להפריע לך? אתה שחושב ששבת בא נבח מסכן, תקוע בשבת, לא יכול ללכת ליהנות. אתה לא תופס. הווגל הזה בא להוציא אותך מהפרך. שזה יש למתת את מלאכות של עשרה תורה. אתה לא קולט את זה. שמעתי מהרם בשם מדרש, שפרך באטבש וגל שהוא למתת מלאכות, ואינו למתת מלאכות שאסורות בשבת. עכשיו אתה מבין למה לומדים את זה מהיקש במשכן? יש בעולם משכן מאותה סיבה שיש בימים שבת. ימים בלי שבת זה כמו עולם בלי משכן. אתה יודע מה זה היה ימים בלי שבת? היום היה היום השתי מיליארד. אתה יודע מה זה עולם בלי משכן? זה אדם בלי שם. זה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, שייך לא רק למצרים. אולי הפשט של למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, זה לא רק שכל ימי חייך תזכור מה שהיה במצרים, אלא שכל ימי חייך תצא ממצרים. גם היום אתה יכול לצאת ממצרים. את יום צאתך מארץ מצרים, שמתרחש מתי? כל ימי חייך. ערב טוב.